ברוכים הבאים לאלה שהצטרפו היום לימי העיון והמשך טוב לוותיקים שכבר השתתפו באחדים מהימים הללו. לפני שש שנים במהלך ימי העיון אמי מורתי, זיכרונה לברכה, הלכה לעולמה, ומיני אז אני מקדיש את השיעורים שלי לזכרה. אני רוצה לצרף השנה גם את זכרם של משפחת סלומון, שנרצחו השבוע באכזריות בנווה צוף, וגם את זכרו של יונתן אדלר, אלם חמודות, בנם של אלחנן ונומי אדלר, נומי עובדת איתי במגדל עוז, ובאמת אנשים, אנשי מעלה, ואני רוצה לצרף את זכרו של יונתן שהלך באסון כבד בגיאורגיה. אני מבקש היום לחשוב יחד איתכם על מהותו של חטא העגל. לכאורה, מה עוד יש לומר? הרי הכל כבר נאמר. הרי ברור שזמן קצר אחרי מתן תורה, בני ישראל חוטאים בחטא הנורא מכל לכאורה, והוא אותו חטא שמתייחס דווקא לאותו דיבר שעל פי כל הדעות הם זכו לשמוע. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. ודווקא בחטא הזה עומדים מסביב להר אלה שראו זה עתה ממש את אותה התגלות שעליה אומר הרמב״ם שהוא העמוד שהאמונה סובבת עליו עד כדי כך מרכזיותו של מתן תורה. אז דווקא אלה שנכחו באותו מעמד יחיד ומיוחד, אלה חטאו ואמרו, רקדו מסביב לעגל ואמרו אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים וכו' וכו'. לכאורה, מה עוד יש לומר? אבל מסתבר שכנראה יש לומר, ובואו נראה את הפסוקים, תפתחו בבקשה בשמות פרק למד ב'. אני קורא. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על ההרון, ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מהיה לו. ויאמר עליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי. והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, ויביאו אל אהרון. ויקח מידם, ויצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה, ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, וירא אהרון ויבן מזבח לפניו, ויקרא אהרון ויאמר חג לאדוני מחר, וישכימו ממחרת ויעלו עולות ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק. יש פה כמה וכמה דברים קשים, אבל אני מעדיף להישאר כרגע ברמת הפשט. במהלך השיעור הדברים התבררו, ופשוט לשאול באופן ממוקד, מה בדיוק היה החטא? מה היה החטא? ואם נראה אצל רבותינו הפרשנים, אנחנו נראה שהתשובה לשאלה הזאת איננה פשוטה כלל וכלל. בואו תפתחו בבקשה במקור מספר 1, שיש לכם בדפים שחולקו, ויש לכם שם את הדברים המפורסמים של רבי יהודה הלוי בכוזרי. רבי יהודה הלוי, מגדולי רבותינו הראשונים, משורר, פרשן, פילוסוף, ומחבר את ספר הכוזרי, אומר במאמר א', סעיף צדי זין, הוא אומר, כאשר שמעו עם דברי עשרת הדברים ועלה משה אל ההר להוריד להם הלוחות הכתובים ולעשות להם ארון להיות להם דבר נראה שיכוונו אליו. שימו לב שהוא מדגיש שהם רצו שיהיה דבר נראה שבו הברית לאלוהים והבריאה הריבונית רצוני לומר הלוחות, זולת מה שדבק בארון מהענן והכבוד ומה שנראה בעבורו מהמופתים, ונשארו העם מצפים לרדת משה, והם על עניינם לא שינו תאורם ועדים ובגדיהם, כלומר הם עדיין היו במה שנקרא בבגדי שבת, שהם לבשו לקראת אותו מעמד מיוחד. אשר עמדו בהם יום מעמד הר סיני, אך נשארו בתכונתם ממתינים למשה לעתים. ובושש מהם 40 יום, והוא לא לקח צידה ולא נפרד מהם, אלא על מנת שישוב ליומו, אז גברה המחשבה רעה על קצת ההמון הגדול, ההוא הגדול, והתחילו המון העם לחלק מחלקות ומרבים העצות והמחשבות, עד שנצטרכו מהם אנשים לבקש נעבד מורגש, יכוונו נגדו כשאר האומות. זאת אומרת, הכוזרי אומר שחלק מן העם, אותו חלק קטן, התחיל להציע כל מיני הצעות עם היעדרותו של משה, שבושש לרדת, עד שנצטרכו מהם אנשים לבקש נעבד מורגש. כלומר, הם רצו משהו מוחשי, משהו מוחשי. יכוונו נגדו כשאר האומות, כמו שמקובל אצל שאר האומות, אני מדגיש שאר האומות, מפני שברור ששאר האומות של אז בוודאי היו עובדי אלילים, מבלי שיכחשו באלוהות מוציאם ממצרים. זאת אומרת, את כל זה הם ביקשו, אומר רבי יהודה הלוי, מבלי שיכחשו. זאת אומרת, זה לא היה באמת עבודה זרה, הם המשיכו להאמין באלוהים, אבל אלוהים אלוהים, הכל טוב ויפה, אבל מה שנקרא 2000 לירות אבל ביד. זאת אומרת, שזה יהיה אצלנו, שזה יהיה מורגש, שנוכל להרגיש את הדבר הזה, אבל שיהיה מונח להם להקביל אליו, כי שיספרו נפלאות אלוהיהם כאשר עשו הפלישתים בארון, שאמרו כי האלוהים שם. כלומר, הם רצו בעצם להנחיח את אלוהים באופן מוחשי. זאת שיטתו של רבי יהודה הלוי, ולכן הוא אומר, היות ובעצם לא הייתה כאן עבודה זרה, הם לא באמת עבדו למשהו אחר, לכן החטא הזה הוא חטא קל יחסית, ואני עכשיו מדגיש, זה גם מסביר שבסופו של דבר החטא הזה נמחל. בואו נעבור למקור מספר 2, הם דברי הרמב"ן. בידוע, אומר הרמב"ן, שלא היו ישראל סבורים שמשה הוא האלוהים. הם לא היו סבורים כך. ושהוא בכוחו עשה להם האותות והמופתים. ומה טעם יאמרו, כיוון שהלך משה, ממנו נעשה אלוהים. ועוד, כי בפירוש אמר אלוהים, אשר ילכו לפנינו, לא שיהיו נותנים להם חיים בעולם הזה או בעולם הבא. אבל היו מבקשים משה אחר. אמרו משה שהורה לנו הדרך ממצרים ועד הנה, שהיו מסיעים על פי השם ביד משה, הנה עבד ממנו, נעשה לנו משה אחר, שהורה לנו הדרך לפנינו על פי השם בידו, וזה טעם הזכירה משה האיש אשר העלנו, לא האל אשר העלם, כי יצטרך לאיש אלוהים. הרמב"ן אומר דברים עוד יותר מסנגרים על עם ישראל, והוא אומר בעצם מה שהם חיפשו, זה מורה דרך, ככלות הכל מדובר בציבור גדול שנמצא לבדו במדבר, ולך תסתדר עם, עם, עם לדעת מתי ללכת, מתי להפסיק, באיזה דרך, צריך מישהו שינהיג את העם. לכאורה זו הבנה מאוד מכונה, שום מציאות של עם כל כך גדול, 600 אלף גברים לבד מנשים וטף, אנחנו מדברים על משהו כמו 3 מיליון איש, שמסתובבים שם במטבח, צריך שיהיה איזשהו מנהיג שיוכל להניג את העדה הזאת. ועל כן, בעצם מה שהם ביקשו זה מישהו שיחליף את משה ולא יותר מזה. ומה שיצא להם זה לא בדיוק מה שהם ביקשו, אבל הם ביקשו בעצם מנהיג ותו לא. גם האבן עזרא במקור מספר 3 מקל מאוד על עם ישראל ואומר, חלילה חלילה שעשה אהרון עבודה זרה, גם ישראל לא ביקשו עבודה זרה, רק חשבו שמת משה שיסיעה מים סוף כאשר פירש, כי ראו שהמן אינו יורד בהר סיני, ומשה התעכב שם 40 יום, ואין כוח באדם לחיות זה הזמן בלא מאכל, כי הוא לא אמר להם אתה ירד, וגם הוא לא ידע, כי השם אמר לו, עלה אלי ההרה, ושב שם עד שיתן לך לוחות הברית, בנה אהרון מזבח לפניו, והכריז שיסבחו מחר לכבוד השם, וכן עשו כאשר ציוום. לא ביקשו רק אשר ילך לפניהם, ולכבוד השם עשיתיו, רק בעבור שישראל היו מעורבים עם ערב רב, וחשבו מעטים מישראל שהייתה עבודה זרה, והביאו זבחים והשתחוו לו, וכו' וכו' וכו'. כלומר, אבן עזרא ממזג פה בעצם שני טיעונים מרכזיים. א', זה היה ערב רב, זה היה הגויים, הגויים שעלו איתנו, אנחנו בסדר, מה לעשות? עלו איתנו גויים, הם, 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 הם לא בסדר, והם בעצם פיתו אותנו לפיתוי הנורא הזה, אבל בעצם הם רק רצו לשרוד. מה זאת אומרת לשרוד? הם רק רצו שיהיה להם אוכל. הרי משה הוריד להם, כך הם הבינו, משה דאג לכך שיהיה מן, באותו זמן על הר סיני אין מן, אין להם מה לאכול, בעצם... אם אני קצת לוקח את 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 האבן עזרא צעד אחד יותר רחוק, בעצם זה היה פיקוח נפש, ועל כן זה לא כל כך נורא. הרמב״ם הרבה פחות מיטיב. האמת היא שהרמב״ם לא מתייחס ישירות לחטא העגל, זה אחד מהדברים המופלאים בעיניי, הוא לא מתייחס ישירות לסוגיה הזאת, אבל בהלכות תשובה, במקור מספר 4, אנחנו למדים ממה שהוא אומר על אלה שנקראים מינים, על כל הדינים שיש להתייחס אליהם, אז הרמב״ם מונה כך. האומר שאין שם אלוה ואין לעולם מנהיג, ושאומר שיש מנהיג אבל הם שניים או יותר, ואומר שיש שם ריבון אחד אלא שהוא גוף, הוא בעל תמונה, וכן הוא אומר שאינו לבדו, ראשון וצור לכל, וכן העובד אלוה זולתו, כדי להיות מיליץ בינו ובין ריבון העולמים. לאחרון הזה אני רוצה להתייחס, ברור שאם אנחנו מבינים את הרמב״ם למה כוונתו, כלומר, גם אם אני מלוקח את פרשנותם של הרמב״ן ואבן עזרא, עדיין מדובר בחטא נוראי. מדוע? משום שמדובר במישהו שהם ביקשו שיהיה מליץ בינם לבין ריבון העולמים, וזה נקרא מין, וזה דבר שהוא אסור בתכלית. אני כמובן אפר לרגליהם של רבותינו הראשונים, אבל אין בית מדרש בלא חידוש ופטור בלא כלום אי אפשר, ועל כן אני רוצה בצניעות לנסות ולהציע משהו אחר, קריאה אחרת, וכדי להגיע לקריאה הזאת אני מבקש ראשית שנקרא עוד פעם את הפרשה. אנחנו בגלל קוצר הזמן נקרא רק מפסוק ג' ונראה, ואני רוצה להדגיש שני ביטויים מפסוק ג' ויפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם ויביאו אל אהרון ויקח מידם ויצר אותם בחרת ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. וירא אהרון, ויבן מזבח לפניו, ויקרא אהרון, ויאמר, חג לאדוני מחר. וישכים ממחרת, ויעלו עולות, ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק. מה פשר המילים, אלה אלוהיך ישראל? הרי אם אנחנו ניקח את דברי הרמב״ן ודברי בן עזרא, שהם ביקשו מישהו שינהיג אותם, הם אומרים באמת, אלה אלוהיך ישראל. הם לא אומרים, זה משה. הם לא אומרים, זה המנהיג. הם לא אומרים, זה שיביא לנו את המן. הם אפילו לא אומרים שהוא יהיה מליץ בינותם. כלומר, אפילו לשיטת הרמב״ם, זה אפילו יותר חמור מזה. הם אומרים, אלה אלוהיך ישראל. אבל מה הכוונה? באמת בני ישראל חשבו שאלה האלוהים שאלו אותם מארץ מצרים? אפשר לומר דבר כזה? אלא אם כן אנחנו נתייחס לבני ישראל כחבורת אנשים באמת קמאיים, זה הביטוי העברי המכובס לפרימיטיבים. אי אפשר לומר דבר כזה. הם באמת חשבו דבר כזה? ועוד שאלה יש לי, מה פשר המילים בסוף ויקומו לצחק? מה פירוש ויקומו לצחק? התנחומה, ואני לא הבאתי אותו בדף המקורות, התנחומה על אתר אומר כך, הדברים ידועים, גם רבותינו הפרשנים מביאים אותם, ולא עגל בלבד עשו, אלא גילוי עריות ושפיכות דמים, שנאמר וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק, ואין צחוק אלא גילוי עריות, שנאמר בא אליי העבד העברי לצחק בי, ושפיכות דמים, דכתיב ויקומו הנערים וישחקו לפנינו וכולי. כלומר, המדרש תופל על בני ישראל את העובדה שהם לא עשו רק עבודה זרה, אלא גם גילוי עריות וגם שפיכות דמים. מה שנקרא package deal. אם כבר, אז כבר. הכל נשים להם על הכתפיים. באמת? אפשר לומר? יש דבר כזה? כאמור, אני רוצה בצניעות להציע קריאה אחרת, ולשם כך אני מבקש לשאול את השאלה הבאה. מתי הייתה הפעם האחרונה שבני ישראל נפרדו ממשה? באופן מדויק. תפתחו בבקשה בפרק כ"ד בשמות. בפסוק ט"ו. ויעל משה אל ההר, ויחס הענן את ההר, וישכון כבוד אדוני על הר סיני, ויחסהו הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן, ומראה כבוד אדוני כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. ויבוא משה בתוך הענן, ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. 4 פעמים בפסוקים המעטים הללו מוזכר עניין הענן. אני מבקש לשאול, מה זה ענן? מה זה ענן? ענן בהגדרתו זה אותו מקום שבו אנחנו כבר לא רואים שום דבר, שבו אנחנו כבר לא תופסים את המציאות. אנחנו מתקרבים, אנחנו נמצאים מאוד מאוד קרובים, אבל אנחנו לא רואים. אנחנו, כמו שאומרים באמת בביטוי השגור, אנחנו מגששים באפלה. אנחנו לא יודעים. יכול להיות שבצהרי היום אנחנו, אבל אם אנחנו באב, בענן שהוא אב, זאת אומרת שהוא עבה, זאת אומרת שהוא דחוס, אנחנו לא רואים שום דבר. היינו רוצים לראות, היינו רוצים לדעת את מה שיש, אבל אנחנו לא רואים. ואולי, יש כאן רמז לכך, שכדי להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, צריך לדעת שאנחנו אף פעם לא יכולים לראות אותו באופן ברור. אנחנו צריכים להיות בתודעה שאנחנו מתקרבים אליו תמיד באב הענן. זו אולי מעלתו הגדולה של משה. אותו משה שבשעה של אינטימיות שלא הייתה כדוגמתה בהיסטוריה, אומר לקדוש ברוך הוא, אולי בכל זאת, הרי נינה את כבודך. אבל הוא מבין מיד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, כי לא איראני האדם וחי. הוא מבין שההתקרבות הזאת היא איננה אפשרית. הוא מבין שההתקרבות הזאת היא במהותה התקרבות אסימפטוטית. כלומר, ככל שאני מתקרב, אני מודע יותר לכך שאני רואה פחות. אני מודע לכך שאני פחות משיג את מה שאני מבקש להשיג. ההתקרבות אינה אלא ביטוי להתרחקות. זה מה שהאב זה מה שהענן מייצג. וזה מה שמשה מבין. הוא היה בהר 40 יום ו-40 לילה, הוא לומד עם הקדוש ברוך הוא, הוא יקבל את התורה מהקדוש ברוך הוא. הוא ילמד את תורה שבעל פה מהקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא יראה אותו. כלומר, אותו ספק יישאר. משהו מן האי בהירות הזאת חייבת להישאר. ודומני שמה שיש בקשר לענן, יש לנו מקבילה לכך גם בתחום של השמיעה. תפתחו בבקשה בספר מלכים א' פרק י"ט, בדברים המפורסמים, שבחילופי הדברים המפורסמים בין אליהו הנביא שבורח אל המדבר, ויש שם, אין לי זמן באמת לחזור על זה פה, אליהו הנביא שחוזר למקום, לאותו מדבר, ועושה מעין התגלות שנייה, גם שם מדובר ב-40 יום ו-40 לילה, והוא כמעט לא רוצה לאכול, עד שהמלאך אומר לו שהוא צריך לאכול. בואו נראה. מלאכים א' פרק י"ט אני קורא. וישוב מלאך אדוני שנית ויגע בו ויאמר קום אכול כי רב ממך הדרך. ויקום ויאכל וישתה וילך בכוח האכילה היא 40 יום ו-40 לילה עד הר האלוהים חורב. הוא חוזר ממש לאותו מקום, לחורב, לסיני, הוא חוזר לאותו מקום. ויבוא שם אל המערה וילן שם ויהי דבר אדוני אליו ויאמר לו מה לך פה אליהו? ויאמר, כנו קינאתי לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבורותיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. בעברית מודרנית, אני הדוס האחרון בעולם. כולם עזבו את בריתך, כולם מקולקלים. כולם עושים דברים שלא יעשו. אני נשארתי הנאמן האחרון. יש, אם תרצו, יש פה תמונת ראי למה שקורה בסיני. בסיני יש לנו את האדם היחידי נמצא בהר והוא לא נמצא יחד איתם, ואילו פה האדם טוען שהוא האדם היחידי, ואז נראה מה הקדוש ברוך הוא עונה לו. פסוק י' א'. ויאמר, צא ועמדת בהר לפני אדוני, והנה אדוני עובר ורוח גדולה וחזק, מפרק הרים ומשבר סלעים לפני אדוני, לא ברוח אדוני, ואחר הרוח רעש, לא ברעש אדוני, ואחר הרעש אש, לא באש אדוני, ואחר האש כל דממה דקה. כל דממה דקה, השקט, המוחלט, שום דבר, כלום. שום דבר שאפשר לשמוע, שום דבר שאפשר להיחס בו, שום דבר שאפשר להגיד, אני שמעתי ולכן אני יכול לפרש. שום דבר שיכול להעיד שהבנתי מתבססת על משהו שהוא טנגיבילי, משהו שהוא משיש, משהו שהוא מבוסס על מציאות אובייקטיבית. אומר לו המלאך, לא באש, לא ברוח, כל דממה דקה. אם תרצו, כל דממה דקה זו המקבילה בשמע לענן בראייה. בראייה לא רואים ובשקט לא שומעים. אבל גם בספר שמות, וגם בספר מלכים, המקרא מלמד אותנו שאי אפשר לראות ואי אפשר לשמוע. ואולי, וזאת תהיה התזה שאני ארצה להציע היום, אולי זה היה החטא. החטא של בני ישראל היה שהם באו ואמרו אלה אלוהיך ישראל. לא שהם חשבו שהעגל הוא משהו. אבל מה שהם ביקשו זו ודאות, ואולי זה החטא. קראתי לשיעור הזה חטא העגל, חטא לדורו או חטא לדורות. ואני חושב שמה שהתורה מלמדת אותנו זה לא סיפור על חבורת פרימיטיבים שיצאו זה עתה מ-200 שנות עבדות והם נם עדיין בשלים להבנה בוגרת של מה זו האלוהות. אני חושב שהתורה רוצה ללמד אותנו משהו על עצמנו. אנחנו כאן, פה, היום. האם לכולנו לא רובץ הפיתוי הזה, הרצון הזה, לדעת, לתפוס, לדעת שזה שלנו, לדעת שאני מבין שזה שלי? האם זה לא הפיתוי האולטימטיבי דווקא בעולם הדתי, אבל לא רק בעולם הדתי? זה נכון בעולם הדתי, זה נכון בעולם המדעי, זה נכון אפילו בעולם הפוליטי, אבל לזה אני לא אגיד שום דבר, אני צריך לצאת מפה בשלום. זה נכון לגבי כל כך הרבה תחומים שמרכיבים את הווייתנו. האם כולנו לא בטוחים שאנחנו תופסים את האמת, שאנחנו עכשיו אומרים את האמת האבסולוטית? והנה, אם נתבונן, דווקא אצל רבותינו האחרונים, יש מוכנות ללכת בכיוון הזה. אמנם, אני צריך לומר, לא בעניין העגל הראשון, אבל בכיוון שמרתק לא פחות ושלעניות דעתי שופך אור דווקא על עניין הזה של העגל. המקור הבא שיש לכם הוא מההקדמה שמפורסמת אצל בני ישיבות, ההקדמה של קצות החושן. קצות החושן היה הרב אריה לייבה כהן הלר, שנולד במה שהיום אוקראינה, חי בגליציה, וחיבר בשנות ה-30 שלו, ביותו אני מרוד, ממש אני מרוד, ספר על שולחן ערוך, חלק חושן משפט, שנקרא קצות החושן. הוא מעיד על עצמו שהוא עבד על הספר הזה זמן ארוך ביותר, וניסה לנפות אותו פעם אחר פעם, עד שהדברים יצאו ממש בצורה ברורה, ואכן הספר הזה הוא ספר יסוד לכל בא בית המדרש. והיהודי הזה היה באמת גאון עולם בצעירותו, אומרים שבגיל 17 הוא כבר חיבר ספר בשם שב שמטתא, ולימים חיבר עוד ספר מפורסם, אבני מילואים, הוא חיבר עוד כמה ספרים, אבל לא ניכנס בזה. בהקדמה לקצות החושן, בסוף ההקדמה, הוא כותב כך, אני קורא. ובמדרש בראשית רבה אמר רבי סימון, בשעה שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, נעשו מלאכי השרת כיתות כיתות. מהם אומרים ייברא ומהם אומרים אל ייברא. שנאמר חסד ואמת נפגשו, חסד אומר ייברא שכולו מלא חסדים, ואמת אומר לא ייברא שכולו מלא שקרים, וכו' וכו'. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל האמת והשליחה ארצה, שנאמר ותשלך אמת ארצה. כלומר, יש מדרש שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את האדם, סליחה, הרי נאמר שם נעשה אדם. והנון הזה, הרבים הזה, הוא מאוד מפליא, מה זה נעשה? מי הקדוש ברוך הוא מדבר? יש הרבה? וכולם מכירים את המדרש שהוא התייעץ עם מלאכי השרת. אני לא מבין הרבה במלאכים, אבל המלאכים שמדובר עליהם פה הם חסד ואמת, צדק ושלום, וחצי אומרים ייברא, שהוא מסוגל לעשות חסד, הוא מסוגל לעשות צדק, חלק שאומרים שאמת ושלום אומרים אל ייברא, שכולו שקרים, שכולו קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח האמת, השליחה ארצה, ואז היה כבר רוב בעד אלה שאומרים ייברא, וככה הוא אומר, לא נעשה אדם, אלא נעשה אדם. כבר נעשה, כלומר, הקדוש ברוך הוא הכריע לטובת אלה המבקשים, המצדדים בבריאת האדם. בשלב הזה ממשיך המדרש ואומר, אמרו לפניו, ריבונו של עולם, אתה מבזה תכשיט שלך? מה עשית? לקחת את האמת והשלחת אותה ארצה? מה זה? הרי זה תכשיט שלך. אמר הקדוש ברוך הוא, רצוני שתעלה אמת מן הארץ. שימו לב לדיוק, זה פשוט פנטסטי. ותשלח אמת ארצה. מה שאנחנו בדרך כלל נוטים להדגיש, זאת העובדה שהקדוש ברוך הוא השליך את האמת. כלומר, זרק את האמת. אבל המדרש שם לב שהוא השליך את האמת ארצה. מה פירוש ארצה? רצוני שתעלה האמת מן הארץ. והיינו, מסביר הקצות. משום דידוע דשכל האדם ילאה להשיג האמת, ביות בארץ שורשו. אנחנו יודעים שהאדם לא מסוגל להגיע לאמת, לאמת האמיתית. ולזה אמרו, אתה מבזה תכשיט שלך. לכאורה, טענו כנגדו, אתה מבזה האמת שלך. כיוון שעיקר הבריאה עבור התורה, והאדם בשכלו האנושי מהנמנע להשיג האמת האמיתי. יש לי חבר קנדי שמתרגם את זה באנגליש הנהדר של יהודי אמריקה, אמת אמיתי, הוא אומר, that's the MSDK truth. אז זה האמת האמיתית. הרי התורה היא תכלית העולם. ואם התורה היא תכלית העולם, והאדם, בגלל שהוא בא מן הארץ, בגלל שיש בו חלק גשמי, לא מסוגל להגיע לאמת, אז למה לברוא את האדם? מה התכלית? בשביל מה? הרי בלאו הכי, בסופו של דבר, בסופו של חשבון, כל אדם יימצא בשורה התחתונה, בעולם שהוא לא עולם של אמת, אלא בעולם שהוא לא אמת. אולי לא שקר, אבל לא אמת. אז זה כדאי? וממשיך הקצות, וכאשר יתנהגו העולמות כולם מעלמה ועד אלמה על פי תורת האדם, ולא יהיה על פי האמת, הרי אתה מבזה תכשיט שלך, שחותמך אמת. ועל זה השיב הקדוש ברוך הוא, זהו רצוני, שתעלה אמת מן הארץ, והאמת יהיה כפי הסכמת החכמים שבשכל האנושי לשכון כבוד בארצנו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה רובוטים, אני רוצה בני אדם. בני אדם שמסוגלים להתחקות אחר האמת, לחפש אחר האמת, לתהות איפה האמת, ואולי להגיע קצת יותר קרוב, לא ממש עד האמת, נכון. אבל זה רצוני. רצוני שהאמת הזאת תעלה מהם. לא שהם יקבלו את האמת. שימו לב עד כמה המדרש הזה הוא מדרש אנטי-נוצרי. בנצרות האדם לא מסוגל להשיג את האמת, ועל כן אין ברירה אלא לאל לבוא ולהתגלות ולהיות הנציג של האמת עבור האדם שלא יכול להשיג את האמת. בתורה, בקריאה הזאת, בדגש הזה של הקצות, אנחנו נמצאים בכיוון הפוך לחלוטין. רצונו של הקדוש ברוך הוא שהאדם על הפוטנציאל, על פוטנציאל הטעות שיש בידו, יוכל לטעות. אבל שיעשה את המאמץ, שינסה, שיתחכה, שיתקרב. יתרה מזו, פלוני יטען בכו, ואלמוני יטען בכו, אביי יטען ככה, ורבא יטען ככה, בית הלל יטענו כך, ובית שמאי יטענו אחרת. רבי עקיבא יטען כך ורבי טרפון יטען אחרת וכולי וכולי. כל אחד מהם יוכל לבטא שבריר מן האמת. זה מספיק לי. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ועל דבר שלפרש בסמוך האמנתי כי אדבר. אני מדלג על זה. והוא מתייחס למה שהוא אומר אחר כך. וזוהי ברכת התורה, שימו לב. וזוהי ברכת התורה אשר נתן לנו תורת אמת. שיהיה האמת איתנו וחיי עולם נטע בתוכנו. לפי מה, נכון? זאת אומרת, אנחנו מברכים על התורה, גם כל אחד בברכות התורה שאומרים כל בוקר, וגם כשעולים לתורה, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. לפי מה שהקשה ברן שם, הוא מדבר על הרן בדרשות, הרן היה אחד מגדולי חכמי ברצלונה, תלמידו של הרשב"א בעצמו, תלמידו של הרמב"ן, מה שנקרא אסכולת ברצלונה, רבם של הריב"ש ושל רבי חסדאי קרסקס, והוא כתב ספר שנקרא, הוא כתב הרבה פירושים, והוא כתב ספר שנקרא דרשות הר"ן. ובדרוש השביעי הר"ן אומר כך, ולפי מה שהקשה הר"ן שם, כיוון שיש לכל מצווה כוח להחיות חיי עולם, ובעבור להמית מיתת עולם, אם כן, אם הרופאים יסכימו על הסם המזיק שהוא טוב ומועיל, וכי מפני זה לא יעשה הסם שלו ויזיק, אם בטבעו להזיק? הר"ן שואל שאלה מצוינת. הר"ן אומר, איך יכול להיות שאנחנו נאמר שרצונו של הקדוש ברוך הוא שהאמת תעלה מבני אדם? אחד מן השתיים. אם יש אמת ויש לא אמת, אז האמת הזאת היא אמת אובייקטיבית. אם יבואו כל הרופאים ויחליטו שתרופה מסוימת היא מועילה, כאשר היא מזיקה, נו, וכי זה ישנה טבעו של, טבעה של התרופה הזאת? היא תזיק. כי זה אובייקטיבית מזיק. אז מה פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שבני אדם יחליטו, מה זה מועיל? הרי יש כאן עניין אובייקטיבי, יש כאן אמת אובייקטיבית. איך אפשר לומר שמבחינה סובייקטיבית של בני אדם זה ישנה את המציאות האובייקטיבית? הרי המציאות האובייקטיבית היא ברורה וזה יעשה את שלו. ועיין שם, אומר הקצות, שכתב כי בסגולת כוח המצווה הזאת, אשר אנחנו שומעים לדברי חכמים, יש בה כוח להחיות גם אם אין מכוונים האמת. הוא אומר דבר מדהים. הוא אומר, האפשרות, היכולת שלנו לבוא ולהכריע על פי רצונו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, אם אנחנו באמת מנסים להשיג את האמת בכל כוחנו, הרי שזה הופך להיות האמת. או אם תרצו, זה הופך להיות אמת. זה הופך להיות אמת כאשר אולי אנחנו מדברים על מציאות שיש בה מספר אמיתות. לא רק אמת אחת, כמו שאנחנו רגילים להבין, אלא מספר אמיתות שיכולות לדור בכפיפה אחת. אין לי ממש, אני אפילו לא אנסה, לומר משהו על העניין שאני אזכיר אותו עכשיו, אבל מעניין מאוד שדווקא בפיזיקה המודרנית, דווקא בפיזיקה של, נקרא לזה, ה-50-100 שנים האחרונות, מתגלה האפשרות של אמיתות מקבילות. כאילו שיש גם בעולם הפיזי אפשרות של אמיתות אחרות. עד עכשיו היה נדמה שהאמת היא באמת אמת אחת, לפחות האמת האובייקטיבית, לפחות האמת הפיזיקלית, חייבת להיות אמת אחת. בסופו של דבר, מתברר שאולי יש מספר אמיתות, ובכל מקרה, הקצות מצטט פה את הר"ן, והר"ן אומר, העובדה שאנחנו מצווים על ידי הקדוש ברוך הוא להתחקות אחר האמת, לעשות את המאמץ ולא לנסות ולקבל אותה כאמת נתונה, זה הופך את הדבר הזה לאמת. ועיין שם לשון הר"ן, וזהו שאנו מברכים שנתן לנו תורת אמת, שיהיה האמת איתנו. ושמא תאמר, אם אינו אמת יזיק חס ושלום, לזה אנו מברכים וחיי עולם נטע בתוכנו, ומתוכנו יפרה וירבה חיי עולם. פה אנחנו צריכים להיזהר ממשהו, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר מקיצורי דרך. זאת אומרת, האם יכול להיות שאם כך, נו, אז כל אחד יגיד את מה שעולה על דעתו, ועל כן, זה יהיה גם כן חלק מן האמת, ותהיה האמת שלי, והאמת שלך, והאמת השלישית, והאמת ה... בקיצור, אנחנו הגענו כאן לקריקטורה של האמת, ולא לאמת. נדמה לי שהמשך דברי הקצות מטרים מפני הסכנה הזאת. כלומר, מחד גיסא, הוא אומר שהאמת איננה רק בנחלתו של הקדוש ברוך הוא, אלא הוא קבע שיש אמת נוספת, אם תרצו, אמת ארצית מקבילה לאמת השמימית, אבל מצד שני, האמת הזאת דורשת מאמץ רב, עיקש, בירור, ליבון, ולא ניסיון לומר את הדברים מן השפה ולחוץ בצורה שטחית. בואו נראה את מה שהוא אומר בהמשך. וכבר אמרו בגמרא, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל תורה שבעל פה, שנאמר כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל, והוא קריטת ברית ואהבה הנפלאה שנתן לנו התורה שבעל פה במתנה גמורה, ממדבר מתנה, כפי הכרעת החכמים. ואמרו בש"ס, תורה רובה בעל פה ומיעוטה בכתב, שנאמר אכתוב להם רובי תורתי כמו זר נחשבו, והיינו, דאם היה הכל בכתב מיד השם עלינו, השכיל, אנחנו כמו זר נחשבנו, כי מה לשכל האנושי להבין בתורת השם? שימו לב למה שהוא אומר, למה יש תורה שבעל פה? כי אם היה רק תורה שבכתב, לא שהכל היה מפורש, להפך, תורה שבכתב אי אפשר להבין אותה. ברור שאת המשמעות האולטימטיבית שלה, כן, האולטימטיבית במובן האטימולוגי של המילה, זאת אומרת במשמעות הסופית שלה, אנחנו לא יכולים להשיג. ואם כך, אם הייתה לנו רק תורה שבכתב, היה ברור שאנחנו לא יכולים להשיג את האמת. אני שוב פותח סוגריים, בנצרות אכן כך פני הדברים, האדם לא יכול להשיג את האמת, ועל כן רק נציגו של אלוהים עלי אדמות יכול לומר מהי האמת. כי רק האל יכול אולטימטיבית לפרש את עצמו, אבל האדם לא. אבל אצלנו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, ממדבר מתנה. זאת אומרת, מהתורה שקיבלנו במדבר, קיבלנו תורה של מתנה, והיא תורה שבעל פה. ותורה שבעל פה מאפשרת לנו לדעת שאנחנו מנסים ואנחנו משיגים תורה נוספת, והיא התורה שלנו. ואפשר לומר במה שאמר דוד המלך עליו השלום, מתהלך לפני השם בארצות החיים, האמנתי כי אדבר דמילה דהתחדש באורייתא התאביד ארצות החיים, שממה שמתחדש בתורה נעשים ארצות החיים. שימו לב, אנחנו עוברים פה מהתחום ההכרתי לתחום הקיומי, אני אגיד את זה בשפה המקצועית, מהתחום האפיסטמולוגי לתחום האונתולוגי. כלומר, אנחנו עוברים פה מהתחום של מה שאנחנו יכולים לדעת, לעובדה שהוא אומר לא פחות מאשר העובדה שאנחנו מכוננים חיים. בעובדה שאנחנו עושים את המאמץ הזה, אנחנו כביכול שותפים לקדוש ברוך הוא, אנחנו כביכול יוצרי חיים. וקיים לפני השם, אבל אנחנו עומדים לפני השם, כמה שנאמר בזוהר, אתהלך בארצות החיים לפני, וכו' וכו'. אני מדלג כמה שורות, לזה כאמר, האמנתי כי אדבר, כי התורה ניתנה על פי הכרעת שכל האנושי, והאמת והאמונה, כי אדבר על דיבור עדידן כסמיך וכו'. זאת אומרת שהתורה ניתנה על דעתנו. אני רוצה ברשותכם לסכם את דברי הקצות האלה, ולומר כך, מה שהקצות אומר זה שבעצם אנחנו צריכים להיות מודעים לזה שאת האמת של התורה אנחנו לא משיגים. אנחנו יכולים לכל היותר לנסות להתקרב. וקיבלנו מתנה גדולה, שאם אנחנו עושים את המאמץ הזה, אם אנחנו באמת חותרים על פי כל הכללים, על פי כל המאמצים, על פי האמת הפנימית הסובייקטיבית שלנו, אם אנחנו באמת מנסים להשיג את, 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 את אותה תורה, או אז אנחנו יכולים להכיר אותה, ובזה אנחנו יוצרים אפילו את תחום האמת. אבל עדיין צריך לנו לזכור שאת האמת אנחנו לא משיגים. משל לדבר הזה הוא כמובן הסיפור של תנורו של הכנאי, כאשר ההכרעה ההלכתית היא אומנם כדברי החכמים, אבל עדיין הבת קול, אני מניח שכולם מכירים, הבת קול שיצאה ואמרה הלכה, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום, עדיין הבת קול הזה מהדהד הדהוד גדול וחזק. כלומר, ברור שיש כאן שתי אמיתות. ברור שיש אמת שמימית וברור שיש אמת ארצית, וברור שאת האמת השמימית אנחנו לא יכולים להשיג. ולכן טוב שיהיה לנו תמיד תודעה של ספק. ולעולם לא נוכל לומר אלה אלוהיך ישראל. אנחנו לא נוכל לומר כי הוודאות אצלנו. אנחנו יכולים לומר לשיטתי. הרבה פעמים כשסטודנטים שלי אומרים לי, אבל היהדות אומרת, אני תמיד שואל אותה, היהדות של מי? זה היהדות של הרמב״ם או היהדות של הרמב״ן? זה היהדות של אבן עזרא או היהדות של רש"י? זה היהדות של מי? לכל היותר אנחנו צריכים להיות מודעים לזה ששיטה מסוימת אומרת כך, אבל בו זמנית יש שיטות אחרות, ואנחנו צריכים בצניעות לדעת שמה שאנחנו עושים זאת התקרבות אסימפטוטית לכיוון מסוים, לא הרבה יותר מזה. אנחנו משיגים חלק מן האמת. ואותה חתירה להשיג את האמת, לתפוס את האמת, שהאמת תהיה אצלנו, זה לעולם לא נוכל להשיג. דברים עוד יותר מפורשים אומר אחד מגדולי החסידות, רבי מרדכי יוסף ליינר, בעל מאה שילוח מאישביצה, וכך הוא אומר בפירוש שלו על פרשת יתרו במקור הבא שלכם, מספר, שנייה, שש. כן. כך הוא אומר. אנוכי השם אלוקיך ולא נאמר אני. כאילו להיות כתוב אני, היה משמע שגילה אז הקדוש ברוך הוא את כל אורו בשלימות, ולא יוכלו אחר כך להעמיק בדבריו, כי כבר גילה הכל. אך הקף מורה שאינו בשלימות, רק הוא דמות ודמיון להאור שיגלה הקדוש ברוך הוא לעתיד. וכל מה שישיג האדם יותר עמקות בדברי תורה, יראה שעדיין עוד היה בחושך. ועל זה מרמז היום והלילה. היום היינו שהשם יתברך פותח שערי חוכמה לאדם, והלילה היינו שלא ידמה האדם שישיג הכל בשלמות, כי כל מה שישיג הוא כלילה נגד היום הבא אחריו וכן לעולם. איך אומרים? אלמלא מקרא מפורש אי אפשר לאומרו. אלמלא אמר בעל מאה השילוח את הדברים כמעט שאי אפשר לאומרם. המאה השילוח מתחיל ושואל למה הקדוש ברוך הוא פותח את עשרת הדיברות במילה אנוכי השם אלוקיך ולא אני. ואומר המאה השילוח שההבדל בין אני ואנוכי זה שיש תוספת של כף. כף, אומר המאה השילוח, זה כף הדמיון. זה, תרשו לי לתרגם את זה לעברית של הילדים שלנו, כאילו, נכון? זה הכף. זה כאילו. זה אף פעם לא זה. זה כאילו. זה דומה, זה מתקרב, אבל זה אף פעם לא זה. אנחנו צריכים לדעת, גם כשאנחנו נמצאים בהר סיני, אנחנו לא משיגים את האמת. ועל זה הוא אומר שאנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא משיגים שום דבר בשלמות. אנחנו מתקרבים משהו, לא משיגים. ולכן הוא אומר, זה הרמז של היום והלילה. פשוט מדהים. זה פשט אחר, נכון? אנחנו מבינים, אנחנו בדרך כלל מכניסים כל, את שבת, כל יום אנחנו מתחילים תמיד ויהי ערב, ויהי בוקר. למה מתחילים בלילה? למה? למה לא להתחיל ביום? אומר האיש ביצר, הוא אומר, אנחנו מתחילים תמיד בלילה כי אנחנו תמיד צריכים לדעת שלעומת מה שיתגלה מחר, היום אנחנו בחושך. נכון, אנחנו כבר אחרי האור. קיבלנו את האור של היום. אבל בלילה אנחנו מבינים שאנחנו לא הבנו. ובוא נהיה ישרים. זה לא קורה לנו. אנחנו מבינים. אבל אנחנו, אחרי שאנחנו מבינים, אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים. הפסוק אומר, כפטיש שפוצץ סלע, כן דברי נאום השם, כך אומר הנביא ישעיהו. אומרת הגמרא, מה פטיש זה מתחלק ל-70 ניצוצות? כן דברי מתחלק ל-70 פירושים. מה פשר הדברים? כשפטיש מכה בסלע, יוצאים ניצוצות, נכון? תנסו פעם לתפוס ניצוץ. תפסתם? תפתחו את היד. אין כלום. כלומר, מה שאנחנו יכולים לתפוס זה משהו שהוא אפמרי לחלוטין, משהו שהוא רגעי לחלוטין, משהו שהוא זמני לחלוטין, משהו שהוא חלקי לחלוטין. אם תרצו, זה עוזר. זה עוזר רק כקריאת כיוון. כשניצוצות יוצאים יש איזה הבזק של שנייה, ואנחנו יכולים לדעת מה הכיוון. אם יהיו עוד ניצוצות, נוכל להתקדם עוד טיפה בכיוון. עד הסוף? לא. אנחנו לא מחזיקים את האור, האור הוא לא אצלנו. האשליה הזאת שאנחנו תופסים, שהיא כל כך רובצת לפתחנו, הרי אנחנו היינו כל כך רוצים לדעת, שאנחנו תופסים, נכון, שאנחנו יודעים. וכפי שאמרתי מקודם, ואני אומר את הדברים ממש בזהירות, אבל דווקא דברי הקצות עוזרים לי לומר את הדברים בטיפת יותר ביטחון, מפני שהרבה פעמים אנחנו מזהים אצל אנשים שמאוד מאוד מקפידים על קוצו של יוד בהלכה, שהם כביכול יודעים בדיוק, אבל בדיוק מה הקדוש ברוך הוא רוצה. על המיקרון, בדיוק. וזה אף פעם לא כך. אנחנו מנסים. אנחנו קוראים קריאת כיוון. ודווקא אולי תופעות שאנחנו רואים אותן לאחרונה ושכנגדן יוצאת ביקורת, ואני אומר את הדברים רק ברמיזה, צריך לדעת שאולי יש דווקא כמה תופעות שהנוער היום בא ואומר, אולי יש בזה גם כן חלק מן האמת. אני מסתפק בכך. אני מדלג כמה שורות. וזהו שנשמח מאחר, לא תעשה לך פסל, ואיתה בזוהר הקדוש, משום דכתיב פסול לך. על כן נאמר, לא תעשה לך פסל. דלא תעביד לך אורייתא וחרא. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, פסול לך. אבל בגלל הפסול לך, נאמר גם בלוחות השניות, לא תעשה לך פסל. והעניין בזה, כי מילת פסל הוא דבר מחותך במידה וקצב והשלמה, בלי חיסרון שום דבר בעולם. וזאת אינו נמצא רק בתורת משה רבינו עליו השלום. אבל בשכל האנושי אין באפשר לתקן דבר כזה בשלמות גמור. צריך לדעת שאת האמת האבסולוטית הזאת שאנחנו כל כך חותרים אליה, אי אפשר להשיג אותה. ולכן כתוב לא תעשה לך פסל. מה זה פסל? פסל זה דבר שהוא מחותך. פסל זה דבר שיש לו גבולות מאוד ברורים. אתם שומעים? לא תעשה לך פסל. זה לא עניין של idol worshipping. זה עניין שאל תעשה מהתורה פסל. אל תהפוך את התורה לפסל. אל תהפוך את התורה לדבר שיש לו גבולות מאוד ברורים שאתה שולט בהם. תדע לך שאתה מתקרב, אתה לא יכול לדעת באופן מובהק. אתה יכול לומר ששיטתך היא כזאת, ולהיות מודע לזה שיש שיטה אחרת, שבצניעות אולי גם היא נכונה, כמו שנאמר אלו ואלו. תראו עד כמה שהדברים מפורשים אצל האישביצר, אני הולך לשתי השורות האחרונות, וזהו שמפרש בזוהר הקדוש, הלא תעשה לך פסל, היינו במצוות עשה, וכל תמונה הוא במצוות לא תעשה, כי לא נגלה לאדם שום דבר עד תכליתו. במקום אחר, ואת המקורות של אישביצר, אני מודה לידידי הרב הרצל הפטר, שהפנה אותי אליהם, המקור הבא בפרשת קדושים, מתייחס לפסוק, ואלוהי מעשיך לא תעשה לך. שימו לב למה שהוא אומר שם בצורה עוד יותר מפורש, אם אפשר בכלל לומר את הדברים בצורה עוד יותר מפורשת. ואלוהי מעשיך לא תעשה לך, מסכה היינו דבר הניתח ממתכות שלא יוכל לזוז ולנוע ולהתנענע. וגם באדם ימצא שירגיל את עצמו בהנאת עולם הזה, אף בהנאה קטנה, עד שלא יוכל לפרוש ממנה, וזה יקרה מסכה. ועל זה ציווה השם יתברך לנו שלא נאמר שאנו מורגלים בדבר שלא נוכל לפרוש, רק בכל דבר הנאה שיגיע לעולם צריך לצלק את עצמו מכל נגיעותיו. הוא אומר שאלוהי מעשיך, מעשיך זה דבר שהוא קבוע, ושום דבר בעולם הזה לא קבוע. שום דבר לא קבוע. מה שאנחנו יודעים זה חלק, חלק קטן מלבד. זה חלק קטן מלבד. את החלק הזה אנחנו יכולים להשיג. אבל האשליה שאנחנו יכולים, היא לא נמצאת אצלנו. הוא אומר את הדברים לעניות דעתי בשני הקשרים. הוא אומר את זה גם בדברים שאנחנו מורגלים, למשל, אני צריך קפה כל בוקר, וזה צריך להיות קפה מסוים, נכון? הרי לכולנו יש מה שאני קורא ג'וקים. אנחנו חייבים דבר מסוים, אי אפשר בלי זה. אז מסתבר שאפשר. אבל נדמה לי שמאחורי הדברים האלה, המאה השילוח אומר דברים שגם בקשר להבנתנו את העולם הזה, גם כשאנחנו חושבים שאנחנו עכשיו תופסים את הדברים, אנחנו עכשיו הבנו את הפשט האחד ואין בלתו, אף פעם זה לא ככה. אף פעם אנחנו לא תופסים. אנחנו תופסים כיוון. אנחנו לא יכולים לומר שאנחנו יודעים שהאמת נמצאת אצלנו, שאנחנו תפסנו. וזה נורא מעניין, כבר הערתי על זה אפילו בימי העיון בעבר, נורא מעניין שכמעט בכל השפות, נכון? אנחנו מדברים על הבנה במונחים של השגה. אנחנו שואלים בעברית האם תפסת, ובאנגלית אנחנו אומרים you get it, ואנחנו אומרים ביידיש חפסת, גם בגרמנית יש את הביטוי הזה, ובצרפתית ובאיטלקית אנחנו אומרים על comprendre, נכון? אנחנו תופסים, כאילו שאנחנו יכולים לתפוס, כאילו שהדברים יכולים להיות אצלנו, אנחנו אף פעם לא יכולים. אנחנו יכולים לנסות להתקרב במקרה הטוב. אני מסתכל על השעון ואני צריך לרוץ, בואו נתקדם למקור הבא. אני אפילו רוצה לדלג על... אפשר אולי לעשות. המקור הבא גם הוא של מאה השילוח, על פרשת בשלח, ויהי בשלח פרעה, ויקח משה את עצמות יוסף, עניין סמיכת הפסוקים, והנה כאשר ראה משה רבנו, כי אף אחר שיגאלו עוד פרעה הולך אחריהם ללוותם, עלה דעתו ספק, פן עדיין לא נשלמו ישראל בתכלית השלמות, ועל ידי זה יש עוד שייכות לפרעה עמהם. ופן הוא מחמת שהיו זמן רב במצרים, ולכן יש לו צד שייכות עמהם. וגם מראותו כי לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים פן ינחם העם. וגם מזה הבין כי עוד לא נשלמו בתכלית הבירור. והנה איתה כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. והעניין בזה כי לפי שלפעמים נמצא שהשם יתברך מעלים מעשיו ומסתיר כוונתו מבני אדם, ואין האדם יודע את רצון השם בעסק הזה. כמו שהיה העניין כאן, שהיה לפלא בעיני משה, למה לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים? אומר עמי השילוח, מה קרה פה? למה משה רבנו לוקח איתו את עצמות יוסף? נכון, כי השביע השביע. אבל הוא אומר, משה רבנו מבין שיש עדיין משהו ממצרים שדבק בהם. הוא אומר, מסביר, יכול להיות שעדיין ההשפעה של מצרים אחרי כל כך הרבה זמן ניכרת על בני ישראל, וגם העובדה שלא נחם אלוקים לארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה, כלומר הם עדיין שייכים חוזרים למצרים. צריך לזכור שבחסידות מצרים זה מצרים, זאת אומרת זה הבנה צרה, זה הבנה שהדברים הם X ולא אחרת. זה המצרים. ולכן הוא אומר שהקדוש ברוך הוא לעתים, ואני מרשה לעצמי לומר תמיד, מסתיר את מה שהוא רוצה מאיתנו. אני תמיד מתפלא. זאת המילה הכי נקייה שאני יכול להשתמש. כשאני קורא או כשאני שומע חלק ממנהיגינו, אני אומר בצורה כללית, יש כל מיני מנהיגים, כל אחד יראה להשלים את סוג המנהיג כפי הבנתה, כפי הבנתו. כשאני רואה את המנהיגים שמסבירים לנו באותות ומופתים בדיוק מה קרה ולמה דבר מסוים קרה, חלילה אסון או איזושהי מציאות או איזשהו הסבר או איזושהי מציאות פוליטית או ארצית או הלכתית, ומסבירים לנו באותות ומופתים בדיוק למה הדברים הם כאלה. כאילו שמישהו ישב באותו לילה עם הקדוש ברוך הוא והלה, גילה לו ממש את רזי עולם. אני תמיד מסופק בדברים האלה. ואני חושב שזה מה שהמאה השילוח אומר. תראו במקור הבא, מקור מספר 9, את מה שבנו בעל הבית יעקב אומר. אגב, אם מותר לעשות פרסומת, תקראו גם את המאה השילוח וגם את הבית יעקב. זה ספרים עם עושר אדיר, תעוזה מחשבתית בלתי רגילה, ובאמת כדאי. זה דורש מאמץ אבל הוא שווה, כי כל הבריאה הוא רק הסתר, שנדמה שיש עולם שהיה נפרד מהשם יתברך, אלא שהשם יתברך העמיד מין ומחסה והסתיר אורו בזה העולם, וכמו שנאמר, וסקותי כפי עליך, כדי שהאדם יראה עצמו בריאה נפרדת, עד שברא עץ הדעת טוב ורע, והיינו אילן הספק שהוא כוללות כל העולם הזה, שהאור הנסתר עד שיש ספק אם נמצא בורא ומנהיג בעולם. את זה לא אומר איזה מישהו מעל דפי הארץ. את זה אומר אחד מגדולי החסידות, הבית יעקב. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הסתיר את מעשיו בעולם. הוא ברא את עץ הדעת. הוא אומר, עץ הדעת זה לא עץ שהיה. זה העץ של המציאות שלנו. כל המציאות שלנו היא ספק. לגבי כל דבר יש ספק. והוא לא מפחד לומר עד כדי כך שיש ספק. האם יש בורא? האם אין בורא? מי לא יסתפק בדבר הזה? רק אם אתה מוכן לקחת את הספק הזה, רק אם אתה מוכן להתמודד עם הספק הזה, רק אז אתה יכול לנסות ולהתקרב. רק אז אתה יכול אולי להתחיל להאמין. המקור הבא הוא מקור של מישהו שאינו בן ברית, אבל מישהו שגם אותו כדאי לצטט. לצערי לא מצאתי את התרגום שלו בעברית, וזה קירקגר, הפילוסוף הדני של המאה ה-19, וכך הוא כותב: Without risk, there is no faith. Faith is precisely the contradiction between the infinite passion of the individual's inwardness and the objective uncertainty. מבלי סכנה אין אמונה. האמונה היא בדיוק הסתירה שבין התודעה האינסופית של היחידים, של הפרט, של פנימיותו של הפרט, לבין האי הבהירות, לבין הספק האובייקטיבי. ואז הוא מוסיף, והמילים הללו מצוטטים חזור וצטט: If I'm capable of grasping God objectively, I do not believe. But precisely because I cannot do this, I must believe. אם הייתי מסוגל לתפוס את הקדוש ברוך הוא באופן אובייקטיבי, במילים של היום, אם הקדוש ברוך הוא היה אצלי בכיס, אז לא יכולתי להאמין, אז הייתי יודע. אבל בגלל שאני לא יכול לתפוס אותו, אני צריך להאמין. הסתירה הזאת היא פשוט סתירה פנטסטית. ואז הוא ממשיך וכולי וכולי. יש לי 5 דקות, אני רוצה עוד 2 מקורות להספיק. במקום מספר 12, רבי צדוק הכהן מלובלין, באחד הספרים הפחות ידועים שלו, רב צודק אומר ככה: ובזה תבין מה שאמרו הקדמונים, כי כל נפש בישראל יש לו אחיזה באות מדברי תורה. ואמרו אורייתא בישראל חד, ואמרו דישראל ראשי תיבות יש 60 ריבו אותיות לתורה. וכאן נודע, והיינו כי חוכמת השם יתברך הוא ודאי אין סוף, כמו שהוא כביכול אין סוף. רק מה שמתגלה ממנו בעולם הוא כפי מה שאפשר לעולם הזה, והוא בעל גבול להתגלות בו כפי גבולו, והוא עצם בריאת העולם הזה כמו שביארנו. רק כפי שיעור זה נתגלית התורה שהיא חוכמתו יתברך. גם רבי צדוק הכהן מלובלין, גם הוא אומר שמה שאנחנו יכולים להשיג זה לא את כל האמת. הקדוש ברוך הוא אינסופי. מה שאנחנו נוכל לתפוס, זה יהיה רק חלק. ואולי, כדי לחזור למה שאמרנו בהתחלה, אולי החטא של העגל לא היה להשתחוות לעגל. החטא של העגל היה בדיוק לנסות להשיג את הכל, לומר אלה, כלומר להסיר את הספק, שהכל יהיה אצלי. זה היה חטא דתי במהותו. כלומר, רצון שהקדוש ברוך הוא יהיה אצלי, או כמו שקוראים לזה שוב בנצרות, אוניו מיסטיקה. כלומר, ההתאחדות עם האל, אין אפשרות להתאחד עם האל, בשום פנים ואופן. אנחנו יכולים לנסות להתקרב, אנחנו יכולים לחתור, אנחנו יכולים לבקש, אנחנו יכולים, אבל להתאחד בשום פנים ואופן. זה אולי החטא הנורא מכל. ואני אסיים עם דברים של לוינס, בקריאה שהוא קורא על הכישוף. יש בסוגיה, בגמרא, יש דיון מהו העונש של העוסק בכישוף. ברור שנאמר מכשפה לא תחיה, אבל השאלה היא, האם זה בסייף או בסקילה? יש כמה דעות. ודווקא רבי עקיבא אומר שזה בסקילה. וסקילה היא צורת ההמתה הקשה ביותר. אני קורא. רבי עקיבא אומר, נאמר כאן, זאת אומרת בעניין המחשפה, מחשפה לא תחיה, אני רוצה להרגיע את כולם, זה איש כמו אישה, זה בסדר. ונאמר להלן, אם בהמה, אם איש לא יחיה. יש לנו אם כן גזרה שווה. מה להלן בסקילה, אף כאן בסקילה. תרשו לי להביא את מה שהגמרא אומרת אחר כך. הגמרא אומרת, אתה רוצה לעשות גזרה שווה, אבל גזרה שווה היא לא מדויקת. גזרה שווה חייבת להיות ממש אותו בדיוק. אם כתוב לא תחיה, זה צריך להיות לא תחיה. ואכן רבי יוסי שקדם אותו אמר לא תחיה כל נשמה. אנחנו יודעים שכאשר התורה, כאשר הגמרא מביאה שני פסוקים, היא לא מביאה סתם שני פסוקים. היא משווה בין שתי סביבות, בין שתי מציאויות. כשאנחנו אומרים לא תחיה כל נשמה, הכוונה לשיבת העממים. אז הכוונה שהכישוף הוא בעצם יבוא. אנחנו בסדר. הגויים, נכון? איך נאמר שם בשטיסל? הרשויים, הארורים. הם המקור של הרוע שלנו. אנחנו בסדר. רבי עקיבא אומר הפוך. שימו לב למה שרבי עקיבא אומר. רבי עקיבא אומר, נאמר מחשפה לא תחיה, ונאמר עם בהמה עם איש לא יחיה. איפה נאמר עם בהמה עם איש לא יחיה? במעמד הר סיני. והגמרא באמת תוקפת אותו. אחד החכמים שואל אותו שמה, בגלל שאתה מוצא דמיון לינגוויסטי, דמיון לשוני, אתה תוציא אותו לסקילה, זאת אומרת, אתה תחייב אותו במיטה יותר חמורה? שימו לב למה שלוינס אומר. הביטוי המופיע בספר שמות לא יחיה כדי להזהיר את בני ישראל, דומה ללא תחיה המוזכר בעניין המכשפה. ולכן עונשו של המכשף אמור להיות בסקילה. רבי עקיבא דורש המתה יותר אכזרית מזו שפסק רבי יוסי. רבי עקיבא הרחום, ואולם ההשוואה בין המקורות מאלפת. הפעם, הכישוף, אותה אשליה שממנה נהנית המכשפה, אינה עוד תופעה זרה, אלא הוא הפיתוי המושך את העם המחכה להתגלות. שימו לב. הוא הפיתוי המושך את העם המחכה להתגלות. זאת אומרת, לא בזמן העגל, רבי עקיבא הולך יותר רחוק, בזמן ההתגלות, בזמן שהקדוש ברוך הוא מתגלה בהר סיני, שם יש סכנה של כישוף. הפעם, הכישוף הוא הניסיון להסתכל מעבר למה שניתן לראות. זו היציאה מן הגבולות כדי להתקרב לאמת. אלה המשרתות הרואות יותר ממה שרואה המלכה. לוינס אומר שהכישוף זה בדיוק אותו ניסיון לראות, לנסות לתפוס, לנסות להשיג את מה שלא ניתן לתפוס. והוא מביא את הדוגמה שמופיעה במדרש. המדרש, בואו נראה. המדרש מספר על שפחה המתגאה מפני שראתה את המלך, ואילו הנסיכה שנשענה על ידה עצמה את עיניה. זו האחרונה קרובה יותר להוד המלך על ידי הימנעותה מלראות מאשר השפחה שהסתכלה. הכישוף הוא הסקרנות המופיעה כשצריך להשפיל מבט. הוא גסות הרוח ביחס לאלוהי. חוסר הרגישות בנוגע למסתורין, החשיפה של מה שדורש התקרבות צנועה. המדרש מספר שיש למלך משרתת שצריכה לרחוץ אותו, אז היא רואה אותו כמו שאומרים בהווייתו. והיא מתגאה שהיא ראתה את המלך כמו שהוא, ללא בגדים. ואילו הנסיכה, ביתו של המלך, שלקראת המלך, עוצמת את עיניה כדי לא לראות אותו כמו שהוא. אומר המדרש, מי ראה יותר את המלך? האם השפחה שרחצה אותו ומתגאה בשל כך? או הנסיכה שידעה לעצום עין ולהבין שיש משהו שהיא לא יכולה לראות? מה שנאמר, מה שנכון לגבי המלך במשל, נכון לגבי מלך מלכי המלכים בחטא העגל. מי ייתן ונימנע מן הפיתוי הזה.